טוב, היום אנחנו לומדים לפי הסדר, זה בדף קופטט וב, למרות שעיקר עיוינו יהיה בסוגיה אחרת. הנושא שלנו הוא נושא משמוש, שזה נושא שבעצם מדבר אותנו מההתחלה, בלי שהתייחסנו לו ישירות. בסך הכל בפסוקים, אז יש ארבע יורשים, בן בת, אח ואחי האב. ואב כלימוד. אז יש חמישה בסך הכל. וגם בן לא נמצא שם. אז אולי חזרנו לארבע. יש אנשים שאין להם לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. והתשובה היא שכל יוצא חלציו יורשים. כל יורש אז גם יוצא חלציו יורשים. וככה אפשר להגיע בסופו של דבר הקרוב הקרוב תחילה. בסופו של דבר יהיה קרוב. הדבר הזה נקרא משמוש כפי שנראה בגמרא. והנושא שלנו היום הוא להבין אותו איך זה באמת עובד. המשנה בדף קופטט ובמוד א'. סדר נחלות כך הוא. והמשנה מתייחסת לפסוקים שאנחנו כבר למדנו. איש כי ימות ובן אין לו ומתן נחלתו לביתו. וכאן המשנה מוסיפה את דין שעיקרי משמוש. בן קודם לבת, כל יוצאי ריחו של בן קודם לבת. אם לאדם יש בן, אז הבן יורש. אם אין לו בן ויש לו בת, הבת יורשת. אבל אם היה לו בן, למרות שהבן מת, ולבן יש יוצאי יריחו, יש לו בנים, אז כל יוצאי יריחו של בן קודמין לבת. כמו שהבן קודם לבת, אז ככה גם כשאין בן, כשמת הבן בחיי האב, אבל השאיר בן לו, כלומר נכדים לאדם שעליו אנחנו כרגע, הוא האיש כי ימות, אז יוצאי יריחו יורשים במקומו, וגם יורשים לפני הבת. כלומר, יורשים למעשה, אחר כך נגיע לספרה, אבל בשביל החישוב, יוצאי חלציו מחליפים אותו. אז כמו שהוא יורש לפני הבת, אם יש לו בנים, אז הם יורשים לפני הבת. מה שמיד נראה בגמרא, גם ביתו יורשת לפני הבת. הנכדה יורשת לפני הבת. והיגיון, עוד פעם, רק בשביל החישוב, כי עוד לא הגענו לחקירה, זה שבן יורש לפני הבת, כל יוצא יריחו, כשבן מת, אם יש לו בת ולא בן, אז הבת יורשת אותו, אז הבת הזאת היא מחליפה אותו, ויורשת גם במקום דודה, במקום בת של המת, הנכדה, בת הבן, יורשת לפני הבת. בת קודמת לאחין, שזה כתוב בפסוק, אם בן אין לו, אז מנעברת מנחלתו לביתו, יוצא יריחה של בת קודמים לאחים, אחים קודמים לאחי האב, יוצא יריחו של אחים קודמים לאחי האב, זה הכלל, כל הקודם בנחלה, יוצא יריחו קודמים, ואב קודם לכל, לכל יוצא יריחו. אז המשנה בחלק הראשון הביא את המקרים המפורשים בפסוק, שזה בן, בת, אח ולאחי האב, אבל אז המשנה נזכרת שיש מישהו שחסר פה, שאנחנו הקדמנו אותו, זה היה השיעור הראשון לפני חודש, הוא קודם לכולם חוץ מבן ובת, וזה האב, אז האב קודם לכל יוצאי יריחו. כלומר, כל יוצאי יריחו, מה זה אומר? רשב"ם כותב, לירש בנו וביתו, שמתו לכל יוצאי יריחו, דהיינו אחרי המת. במה מדובר? האב יורש כשאין בן. אז זה לא שהאב של המת יורש לפני נכדי המת. זה לא נכון. נכדי המת יורשים לפניו. הוא יורש לפני יוצא יריחו, זה אחי המת, הבנים שלו. ככה רשב"ם מסביר, לירש בנו או ביתו שמתו, לכל יוצא יריחו, דהיינו אחי המת. כבר נפלא מריש פירקין, מפרטה עד האב קודם להכין, זה כל מה שרוצים להגיד כאן. ודווקא יוצא יריחו, ויוצא יריחו של בנו, קודמין לכל אדם. יוצא יריחו כאן זה לא כולל את נכדיו בני המת, או ניניו נכדי המת. כשכתוב כאן יוצא יריחו, זה יוצא יריחו ולא יוצא יריחו של הבן. לא יוצא יריחו של המת. שזה אולי לא הפשטות של המילים, אבל אלו אין העובדות. אוקיי? אומר הגמרא, תנו רבנן. מאיפה לומדים את זה? כי במשנה, בפסוק לא כתוב, כתוב, אם אין לו בן. אפשר אפילו להבין את הפסוק הפוך, אם אין לו בן. ואתם את נחלתו לביתו. אז אדם שאין לו בן, אין לו בן זה שני מקרים, שמעולם לא היה לו בן, אבל גם שמת לו בן, עכשיו אין לו בן. אז ואתם נחלתו לביתו. אז מי שבנו מת, מי שאיר נכדים, אבל כתוב בפסוק, בן אין לו, ואתם נחלתו לביתו. אז הגמרא מסבירה, תנו רבנן, בן אין לי, תראה, בן אין לי אלא בן, בן הבן, או בת הבן, או בן בת הבן, מנין, תלמוד לומר, אין לו עיין עליו. כן, זה לימוד מעניין לבעלי הלשון, שהלימוד לומד מעין באלף, עיין עליו בעין. יש לימוד כזה בכמה מקומות, גם בדיני איבום יש דבר כזה, שכתוב בן אין לו עיין עליו, ושם לומדים משהו אחר. לומדים אפילו בן ממזר, אפילו כזה חצי בנים, בנים סוג ב'. כאן זה בא להגיד בן אין לו עיין עליו, זה בא לרבות את בן הבן או בת הבן או בן בת הבן. כותב הרשב"ם, עיין עליו דהי מת, אם יש לו בת, קצת, טוב, זה הלימוד השני, סליחה, לימוד הראשון, אין לו עיין עליו של מת, אם יש לו בן, או הבא מכוחו של בן, כגון יוצא ריחו, ויוד יתר הקדריש, תמצי למכתב, אין בלו יוד, כי דכתיב מאין בלו, אנחנו משאירים בקידושין, גבי ביצא חינם אין כסף. הלימוד, סוג הלימוד הזה נמצא בכמה מקומות, והגמרא בקידושין באמת מסביר למה דורשים, סך הכל זה לא, זה דרשה קצת מוזרה, אז הגמרא טוענת שאין אפשר לכתוב בלי יוד. מי אומר? כתוב מעין בלם. אני משאיר לכל אחד לשפוט, זה בכל זאת דרוש, כי מעין בלם זה לא בדיוק הלשון של אין, אבל בכל מקרה, כל מקום שכתוב אין, אז יצא חינם אין כסף, ובן אין לו, וכאן אם אין לו בן, אז דורשים עיין עליו. מה שהרשב"ם כן כותב, זה שעיין על מי? איש כי ימות ובן אין לו, ואתם נחלתו לביתו, ובן אין לו, עיין עליו, אז הרשב"ם טוען, ואולי זה קרוב יותר לפשט של הפסוק, אם אין לו בן, ובן אין לו, סליחה, ובן אין לו, אין עיין עליו. עליו זה על הנושא של הפסוק, דהיינו המת. אז מעיינים על המת, מה זה לעיין על המת? מה מחפשים? זאת אומרת, אם בכל זאת, יש לו מישהו שיכול לתפקד כמו בן, ככה רשב"ם כותב, עיין עליו של מת, אם יש לו בן, או במכוחו של בן. אז מחפשים עוד יורשים, עיין עליו, לחפש מישהו שיכול להיות כעין בנו. יש אפשרות אחרת מבחינת הבנת הפסוק, הבנת הדרשה של הפסוק, זה להגיד, אם בן אין לו, עיין עליו על הבן. אתה אומר שאין לו בן, תבדוק טוב מאוד שהבן באמת איננו. בן אין לו. לפני שאתה מחליט שהבן הוא עין, תעיין עליו על הבן. ואז תמצא שלבן יש בן, אז הבן עדיין נמצא. כן? כמו אמרתי כאן איזשהו רעיון. בגדול אני אומר, השאלה היא, האם הדבר הזה הוא לחפש עוד יורשים למת, לאב, או שזה לחפש עוד קיום, עוד נוכחות לבן. זה נשמע קצת פילוסופי, עוד שנייה אני אגדיר את זה גם הלכתית בצורה קצת אחרת. בכל מקרה, הגמרא אומרת, זה נכון על הבן, אותו דבר על הבת. בת, כתוב, ואתם נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, ואתם נחלתו לאחיו, בת, אין לי על הבת, בת הבת, בן הבת, בת בן הבת, מנה איתם לא אומר, אין לו, עיין עליו. הכיצד? אנחנו עדיין באותו ברייתא, נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. נכון, מדובר כאן במקרה אחר. מה זה נחלה ממשמשת? מכאן באה המילה משמוש, שהוא נושא השיעור. מה זה נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן? מי זה ראובן? אלו מהמשך הגמר, גם של דלי מעד יעקב, ראובן זה אבי אבותינו, אם אתה משבט ראובן. ולכן הגמר שואלת, תגיד עד יעקב. הכוונה היא שאם אדם מת, ואין לו בן, ואין לו בת, והם מעולם לא היו לו, או שהם מתו לפני שהיו לו ילדים, אז עושים משמוש למעלה. ואתם נחלתו לאביו, אבל אולי אין לו אבא, אבא מת. בסדר, אז רואים אם לאבא יש יוצא חלציו. כלומר, לאחיו, אין לו אח, אז נעלה לסבא. ואם הסבא כבר מת, מן הסתם הסבא כבר מת, אבל אולי יש בני דודים, כלומר, יש בן אחר לסב, ואם הוא מת, אז יש לו בנים. אז הבני דודים ירשו. ואם אין, היו רק בן אחד כל הזמן, אז עוברים לסבא רבא. ואז בודקים מי יוצא חלציו של סבא רבא נמצא. וכך אפשר להגיע, בתיאוריה, עד ראובן. שואל אומר, למה לא עד יעקב? אמר רבא, יגמיר את הלכה לשיפטה. לא נצטרך להגיע ליעקב, כי אין דבר כזה של אחד מן השבטים, אין אנשים. חוץ מהמת, המת, יהיה לו תמיד בן דוד, בן דוד רחוק, הוא תמיד יהיה לו. אבל בתיאוריה, כן, זה יגיע עד גם ליעקב. הגמרקה, הברייתא, עשתה כאן סוויץ' באמצע, שהיא מאוד מעניינת. הדוגמאות בלימוד היה, בן אין לו, עיין עליו להגיע לבן הבן, בת הבן, בת בן הבן. זה, אני קורא לזה משמוש למטה. אם אין לך יורש בדור הבא, אז תרד עוד דור, יהיה לך נכדים, אם לא נכדים, אז נינים. ואז המשנה, הברייתא כותבת, הכיצד? ובלי הסבר, עושה סוויץ' למעלה. נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן, כלומר, היא הולכת למעלה כדי לחזור ולרדת למטה, כדי למסור לך בן דוד רחוק. אז הרשב"ם אומר, נכון, יש כאן חור, הכיצד, כלומר, ודאי, כי היכי דאמרינן עיין עליו למטה, הכי דאמרינן עיין עליו למעלה. שאם קלה זרו לגמרי, העבירנו ליורשי האב למעלה. הקץ אתה מוצא בכל מקום, עיין, עיין עליו. אז הרשב"ם אומר, כי זה אותו דבר. הדוגמה המקורית הייתה דוגמאות של משמוש למטה, והקץ, הכוונה היא, הקץ עד ביוצרה יותר רחבה, אם ממשמשים למטה, אז גם ממשמשים למעלה. נקבל את זה כעובדה, אני חושב שיש כאן אלו שמתעניינים, כל אחד מתעניין, לא? בנוסח הגמרא, כן, פשוט לימוד פשט, אז הברייתא הזאת היא מוזרה. חסר כאן חוליה, הרשב"א מסביר שמספרה זה אותו דבר, אבל אנחנו מוצאים שברייתא בכל זאת תכתוב את זה, כפי שמעיינים למטה, כך מעיינים למעלה, ואז הכיצד. אבל טוב, הרשב"א אומר שזה הפשט. אנחנו נחזור לזה בסוף השיעור, לקראת סוף השיעור, כי אולי בכל זאת יש מקום לחלק. אבל עובדתית זה נכון, כן? שאם אדם אין לו בן, אז הנכד יורש. ואם אין לו נכד, אז בת הנכד יכולה לרשת. ואם אין לו בכלל צאצאים, אז אבא שלו יורש, ואם אבא מת, אז בן האבא. ואם אין דבר כזה, אז הולך לסבא. כלומר, בכל מקרה, הולכים ליורש הבא, גם אם הוא מת, כדי לבדוק מי היורש שלו. אז הכלל הוא מאוד מאוד ברור, וזהו שכל מי, אנחנו מקים את סדר הירושה הבסיסי, שזה בן, בת, אב, אח, אחי האב. כל מי שיורש, אם הוא איננו, אבל יש לו יורש, אז היורש שלו יורש. ואם היורש שלו איננו, אז היורש שלו יורש. פשוט זה נקרא נחלה ממשמשת, משמוש פירושו זה משהו כמו זחילה, כן? הנחלה עוברת גם למתים, גם למתים. בשביל מה? כדי שיעבירו הלאה ליורש הישיר הראשון שלהם. כפי שהערתי לפני חודש, למעשה אחרי שלומדים משמוש, אז אפשר להסביר את כל היורשים שבתורה כשני אנשים פלוס משמוש. הבן, או נגיד שלושה אנשים, הבן והבת, הבן ואחר כך הבת, הבנים יורשים, ומין בנים אז האבא יורש. כל יורש אחר, אח, דוד, בן דוד, למעשה אפשר להסביר אותו כשני הכלים הראשונים פלוס משמוש. הדבר הזה מובן, אני מוכן לצייר את זה, אם לא תפסנו את זה, זה לא היה נכון לפי אהב אמינות בגמרא בדף קוף חט. שם הגמרא חשבה שאולי אח יורש לפני אבא. אבל ברגע שנקבע הסדר שהוא בן, בת, אבא ואח, אז בסך הכל אני לא צריך להגיד אח. כי האבא, אם אין לי, אם אין לבן אדם אין בנים ואין לו בנות, כלל, שום נכדים, שום יוצא חלציו, אז אבא שלו יורש, והוא יורש, וירש בקבר. אם הוא מת, ומי יירש אותו? בניו זה הם האחים, אז הגענו לאח. ואם אין אחים, אף אין לו לאבא של המת, לא יהיו ילדים אחרים. אז הוא ירש בקבר ואין לו למי להעביר. אז למי הוא יעביר את זה? לסבא, שהוא כבר מת, והסבא יעביר ליורשים שלו, שזה בני הסבא שהם הדודים, זה מה שכתוב בפסוק. ובאתם הנחלתו לאחי אביו. ואם הם מתו, אז יבוא, נכון, זה כבר לא כתוב בפסוק, יבוא לבני דודים. למעשה, אני לא צריך שום יורש אחר חוץ מבנים, כלומר בנים ובנות, ואבות. כיוון שבפסוק כתוב מפורש שאח יורש, ואנחנו פלפלנו בדף קוף ח', התייחסנו לאח כיורש, אפילו חשבנו שאולי הוא יירש לפני האב. לפי האב אמין שיורש לפני האב, אין שום ספק שיש יורש שנקרא אח. כי אם הוא רק יורש במשמוש מהאב, הוא לא יהיה לפני האב. האב יירש, האב בחיים, אז הוא לא יורש לאח. אז באב אמין יש דבר כזה שנקרא אח יורש, אבל השאלה היא לפי המסקנה, וזו שאלה מפורסמת באחרונים, האם הלך למעשה היום אח יורש, כיוון שהוא אח, רק שהוא הקרוב מספר 3 אחרי האב, או לא, אח לא יורש בכלל. כשאח יורש זה בגלל שהוא בן האב. כלומר, הוא יורש מדין משמוש, ולכן כמובן הוא לאחר האב. זו חקירה ידועה, יש ראיות מהראשונים, לא דיברנו על זה, וכנראה שגם לא נדבר על כך, אבל זה רק דוגמה לאפשרות, מבחינה טכנית, מבחינה מספרית, מבחינת הלך למעשה, אני לא צריך להגיד שאח יורש, אני תמיד יכול להגיד שהאח יורש, כשאין בנים והאבא כבר מת, אז האח יורש כי הוא יורש דרך משמוש, דרך האב. האם העובדות כאן הן ברורות? אם לא, אז אני יכול לצייר על הלוח שעומד לפניי, שאני לא כל כך טוב בשימוש באחבר הזה, לצייר את המקרים, ואז יהיה ברור, אני מקווה שכל אחד כבר עשה את זה בראשו, כשהוא הכין השיעור. בסדר? אני רואה שכולם אומרים שזה בסדר, אז אני ממשיך. מה העיקרון? השאלה שלנו הוא מה העיקרון, מה היסוד, מה הסברה של משמוש. ויש שתי אפשרויות. בגדול יש שתי אפשרויות. אחד הוא להגיד שמשמוש הוא שיטת חישוב. אם לאדם שמת אין בן ואין בת, כי הם מתו או שלא היו מעולם, ואין לו אבא, כי אבא מת, אז אני מחפש האם יש לו קרובים אחרים שיורשים. התורה לא כתוב יורשים אחרים. אז משמו זה שיטת חישוב ליורשים. אם אבא מת, אם האבא הוא קרוב שלי, או נגיד, נתחיל ממה שכתוב בגמרא, אם הבן שלי הוא קרוב שלי, והבן שלו הוא קרוב שלו, אז קרוב שהוא קרוב הוא קרוב. כלומר, זה דרך להגיע למסקנה שנכד יורש. ולמה נכד יורש? כי הנכד הוא הבן של הבן, והבן הוא הבן שלי, אז בכל זה מדין קרובה, אז גם הנכד הוא קרוב. הוא לא כל כך קרוב כמו הבן, אבל הוא בכל זאת קרוב, כי קרוב של קרוב הוא קרוב. ולכן אני יודע שהוא יורש. לא רק זה, הוא יורש הבא. כי הוא הקרוב, הוא הכי קרוב של הכי קרוב. הבן שלי הוא הכי קרוב שלי. הבן שלו זה הכי קרוב שלו. אז הבן הוא הכי קרוב, ולכן הבן יורש. זו אפשרות אחת. מה שיש להדגיש שבסופו של דבר, הנכד יורש. הוכחתי דרך הסברה שנקראת משמוש, שנכדים יורשים. את מי הם יורשים? את הסב. זה מקביל למה שאמרתי לפני 5 דקות, אני חושב, עיין עליו על הסב. הוא בן אין לו. תבדוק טוב מאוד, באמת אין לו? אין לו בדיוק בן, אבל יש לו נכד. העיין עליו, שהוא היסוד של משמוש, הוא לחפש לו עוד קרובים. בן אין לו, אבל הוא בא, יש לו מישהו אחר שימלא את מקום הבן. וזה יהיה הנכד. בסופו של דבר, הנכד יורש אותו. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שכבר נפלט לי מהפה לפני 2 דקות, למרות שלא התכוונתי, זה להגיד שמשמוש הוא, וזה אולי יותר קרוב למילה משמוש, נחלה ממשמשת, זוחלת, מחפשת, זה שמתים יורשים. ובן אין לו, באמת אין לו. הבן באמת הוא עין? אם הבן יש לו יורש, אז הבן המת יורש בקבר ומעביר הלאה. כלומר, אדם מת. היה לו פעם בן, אבל הבן מת לפניו. אבל הבן הזה השאיר נכד. אז זה לא שהנכד יורש סבא. בתורה לא כתוב דבר כזה. רק הקרובים המיידיים יורשים. הבן המת יורש בקבר, לא כדי שהוא יישאר עם זה, כי הוא גם מת, אלא כדי להנחיל לבנו. שורה תחתונה, הנכד שיורש, סבא מת, אין לו בנים, יש לו נכד, הנכד יורש. את מי הנכד יורש באמת? לא את הסב. הוא באמת יורש את אביו שיורש את הסב. כל זה קורה בשנייה אחת. האבא שלו יורש בקבר, ואז הנכד יורש מהאבא שלו שמת. אני מציין שלפני שבוע קראנו גמרא שנגעה בנושא משמוש בשלילה. יש מקרים שמשמוש לא עובד, ושם הגמרא השתמשה בלשון שרק השתמשתי. אין, בדף קוף י"ד עמוד ב', אין הבעל יורש את אשתו בקבר, ואישה את בנה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מהאב, שזה דיברנו לפני שבועיים. לפני שבועיים אמרנו שבן לא יורש את אמו בקבר, זאת אומרת שהבן בקבר, אמא מתה, אבל הבן שלה מת קודם, הוא לא יורש אותה להנחיל לקרובים שלו. מי זה הקרובים שלו? לא לבניו, זה כן, אבל לאחיו מן האב. אותו דבר, אין בעל יורש את אשתו, שם היו שתי דעות, הוא בקבר, היא בקבר, אבל אחד מהם היה זה שהוא בקבר, זה הדעה המקובלת יותר בראשונים, נגד הרשב"ם. אין בעל מת יורש את אשתו בקבר, כדי להנחיל לבניו מאישה אחרת. אז בשני מקרים כתוב שלא, ואני לא מעניין אותי למה לא, זה דיברנו. אבל השלילה הוא שהוא לא יורש בקבר כדי להנחיל. אז זה לכאורה הסברה השנייה שאמרתי, וזה הבסיס להגיד סברה כזאת. שאיפה שאני לא אומר אין, אלא כן, זה שאנשים מתים יורשים בקבר כדי להנחיל ליורשים שלהם. גם אם לא היית יודע שהיורש אולטימטיבי, הנכד, יורש את הסבא שלו. לא יודע את זה. אני כן יודע את זה למה, כי אתה בן, אתה כן יודע שהוא יורש את אבא שלו. אז גם חידוש, עיין עליו, זה בפשט הפסוק, הכוונה היא, הוא בן אין לו. תבדוק טוב מאוד, באמת הבן לא, גם חצי בן זה מספיק. מה זה חצי בן? בן מת הוא גם מספיק. אז יש לו בן, מי אמר לך שאין לו בן? יש לו בן. בן מת לפני 5 שנים, בסדר, יש לו בן, הוא בקבר. אז זה העיין עליו, תחפש, תגרד מתחת לשטח. ממש, אני מתכוון ממש. תגרד מתחת לאדמה, תמצא שיש לו בן. אז מה זה עוזר שיש לו בן מת? הבן הזה יורש, מה זה יורש? איך בן מת? כדי להוריש הלאה. לכן בן הבן, בסופו של דבר בן הבן יורש. אוקיי? אז זה שני הפירושים שעולים, אני אומר, הם עולים מעצם, אני חושב שזה עולים מעצם קריאת הפסוק, קריאת הדרשה של הפסוק. הוא בן אין לו, עיין עליו. על מי? על המת או על הבן שאיננו? הבן איננו נמצא לו, נמצא אותו בקבר, או בן אין לו, תעיין עליו, אולי יש מישהו אחר. הדין הוא להרחיב את מעגל היורשים, או לרבות יורשים מתים. לא להרחיב את המעגל, להישאר עם המעגל המצומצם, שזה בן בת או אבא, במקרה של משמוש למעלה, בן בת ואבא, תישאר איתם, הם היורשים היחידים, אבל הם ימשיכו לרשת גם כשהם מתים. אוקיי? זאת החקירה. אני אומר, יש גמרא מפורשת בדף קט"ו שמדבר בהלכות במונחים של יורש בקבר, ואני חושב שזו הסיבה שיש ראשונים שעוד מעט נראה שיסבירו ככה. אבל כפי שנראה, יש גמרא שאומרת את ההפך, וזו הגמרא הבאה שלנו. עוד פעם, אני רוצה לציין ששתי ההסברים נותנים אותם תוצאות לגבי מי יורש. אם אין בן, אז בן הבן יורש. אם אין אב, אז בן האב יורש. ואם אין בן, אב, אם אין בן לאב, אז אב האב יורש. זה אותם תוצאות. נראה מה נפקא מינה, אבל זה אותם תוצאות, זה שתי אפשרויות איך להבין את הדין. האדם באמת יורש בקבר לצורך להעביר הלאה, יש בסופו של דבר שתי ירושות, או לא. הזהות שלך נותן לי זהות, אני יורש את הסבא. הבן דוד דרגה חמישית יורש את הבן דוד שמת ישירות. למה? כי עשינו חישוב, מצאנו, חיפשנו, עיין עליו, חיפשנו, מצאנו קרוב. או לא. למה בן דוד חמישי יורש את הבן דוד שמת? כי הוא יורש את אביו, ואביו יורש את הסבא, והסבא יורש את הסבא רבא, והסבא רבא יורש את הבן שלו, והבן שלו יורש את הבן שלו, והבן שלו יורש את המת. כן? הרבה ירושות, כל יכול להיות גם 10 ירושות בקבר. אחד אחרי השני, עד שמגיעים לאחדם חי, ואז הוא לוקח את, לוקח את הנכסים. איך אנחנו בודקים את השאלה הזאת? אז יש לכל הגמרא מפורשת, ככה נראה במבט ראשון, שעוסקת בשאלה הזאת, וגם יוצרת נפקא מינה. וכיוון שהגמרא יודעת את התשובה לנפקא מינה, ממילא יש גם תשובה לחקירה. היא הגמרא בדף קוף ננטת. בסוף הפרק הבא, אנחנו מפליגים רחוק מאוד מהעמוד, מעמוד הבית שלנו. יש שם גמרא, סתם הגמרא היא מעניינת, יש שם מקרה, וזו היא שקשה בדלי ממונות. הגמרא מחפשת מקרה שהוא אמת, אבל נראה מאוד תמוע. זה יוצר, אתם מבינים שזה יוצר מין מצב כזה שאסור שזה יהיה פשוט, אבל זה עדיין חייב להיות נכון. אז זה חלק מהתימון של הגמרא, לחפש מקרה. אם אתה מציע מקרה והוא פשוט מדי, באמת זה סביר, אז זה לא הפתרון. אז אומר הגמרא, בעצם הצעה השנייה שמתחיל במילים האחרונות של קוף נון ח' עמוד ב', קוף נון ת' עמוד א', היא איתמר, הכי איתמר. עכשיו אנחנו בקוף נון ת' עמוד א'. בן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו ומת, אדם עשה דבר שלכאורה לא יכול לעשות. אדם מחר בנכסי אביו, בחיי אביו, וגם הוא חי. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול לעשות את זה. מה שהוא מוכר זה הזכות שיש לו. הוא עומד לרשת, אז הוא מוכר, והבן אדם השני הזה, הלוקח, הוא יופיע כשימות האבא, הוא יגיד, אני קניתי את זכות הבן לרשת, ולכן אני מקבל את זה. זה לא בטוח שאפשר לעשות את זה, הראשונים כאן ניסו להסביר מה קורה פה, אבל אנחנו נתייחס לזה כפשוטה, אוקיי? הבן מחר בנכסי אביו בחיי אביו, ואז מת, אבל הוא לא חי מספיק זמן, הוא מת בחיי אביו. טוב, ואז מת האבא. כשמת האבא, אז אם הוא היה בחיים, הוא היה יורש. כיוון שהוא לא בחיים, אז מי היורש? בנו. אבל בינתיים הוא מחר. אז בנו מוציא מיד הלקוחות, וזו שקשה בדיני ממונות. באים היורשים הנכדים, בא האדם שנקרא כאן בנו, שזה הנכד, והנכד מוציא מיד הלקוחות, כלומר, הלוקח לא מקבל. שואל הגמרא, למה לא? ולימולי אבוך מזבין ואת מאפיק? שואל הגמרא, למה? אבל הוא מחר. כן, בוא, אני חייב אחרת, אני אתבלבל. אז אני מהר מאוד לוקח שנייה כדי לצייר את המקרים פה. יש סב, יש בן, הבן מחר. זה לוקח. מסיבות שלא ברורות, אני עושה את הלוקח עגול. ויש לו נכד. יש לו בן שהוא הנכד של המת. Okay? הנה המקרה שלה. Okay? אז הדין הוא שהנכד הנכד פה מוציא מיד הלקוחות. שואל הגמרא למה? הלא אבא שלו מחר, לפני שהאבא מת, אז הלוקח יבוא ויגיד, מה פתאום? אבוך מזבין ואת מפיק, איך אתה יכול להוציא ממני? אני קניתי, לפני שהוא, אם אדם מוכר דבר שיש לו, אז הבנים לא יורשים. צריך לגלל דברים ששייכים עדיין לבן אדם זמן שהוא מת. כאן, מתי שהבן הזה מת, הוא כבר מחל לפני כן ללוקח. אז למה הנכד מקבל? אומר הגמרא, מה הבעיה? דילמה מצי אמר מכוח אבו עד האבא כעתינה. תדע דכתיב תחת אבותיך יהיו בניך תשיתמו דשרים בכל הארץ. אז אומר הגמרא, לא נכון. זה באמת פשוט מאוד שהבן יכול להוציא. למה? כי הבן, זאת אומרת הנכד, אני מציין את הנכד פה, הנכד יכול להגיד במילים של הגמרא, ענה מכוח אבו עד האבא כעתינה. תכתיב תחת אבותיך יהיו בניך. המחירה של האב ללוקח איננו מבטל את זכות הנכד לרשת, כי הוא אומר, ענה מכוח אבו עד אבא כעתינה. כן, הוא אומר, אני יורש מכוח הסבא, מכוח אבו עד האבא. וכיוון שאני יורש ממנו, אני מבין מה הגמרא רוצה להגיד כאן. זה ברור. איך אני אולי לא מבין באמת את המילים, או מה המקום, היה נראה את המקום, אבל הגמרא רוצה להגיד שהמחירת האב, תציין אותו, מחירת האב איננו מבטל את כוח הבן. למה? כי הבן לא בא מכוחו, הבן מה? מכוח. לכן השימוש בלשון של הגמרא מכוח. ענה מכוח אבו דאבא כעתין. אני מכוח הסב. ולכן, אתה לא יכול למכור, אני לא צריך אותך. אני תלוי בסב. כותב הרשב"ם את ההסבר הפשוט. דילמה, רשב"ם דמטרו דילמה, דיאמן הוא חנוך בן ראובן מכוח יעקב. כן, יש יעקב, חנוך וראובן. מכוח יעקב דהוא אבו עד האבא כעתינה, דבני בנים הרי הם כבנים. וכי איך ידרו בן אבי היה יכול לרש את יעקב אביו, אילו היה חי אחרי מות אביו, כך אני יורש את יעקב, מגזת הכתוב, ולא מכוח ראובן אבי, אני יורש. ואין מנכסים הללו שום זכות לראובן ומכרתו לאו כלום היא. כיוון שראובן מת, אז אני יורש את סבי, ולך שאתה לוקח של אבי, אין לך מה להגיד. זה נלמד, הרשב"א מדגיש פסוק, כתוב תחת אבותיך יהיו בניך. והרשב"א משמש בביטוי שלא מופיע בגמרא, בני בנים הרי הן כבנים. זה מופיע בהקשר אחר בגמרא, הרשב"א שואל את הביטוי הזה. לכאורה, בשלב הזה, מה הגמרא אומרת? איך נכדים יורשים? אנחנו למדנו בדף קט"ו, שנכד יורש למה? כי כתוב, הוא בן אין לו עיין עליו. בן אין לו, בן הבן מניין? בן אין לו. אז בן הבן, אתה כמה דוגע בן הבן. מה אומר הגמרא? מה בן הבן יורש? לכאורה זה מפורש שבן הבן לא יורש את אביו בקבר שיורש את אבא שלו, אלא הוא יורש מכוח אבו עד האבא קטין, אני יורש את הסבא, ולא מכוח אביו. לכאורה הגמרא כאן הסביר הנפקמינה בין שני הפירושים שאני הסברתי. אם אני יורש את אדם בקבר, והוא יורש את האבא שלו, אז אם הבן אדם בקבר מחר, כלומר הוא יצר איזשהו מצב, שיבוד, מחירה, משהו, אז אני מוגבל על ידי זה, כי אני יורש אותו, והוא מחר. הגמרא בהמשך תגיד מקרה שאולי הוא מקרה יותר חשוב וגם יותר מובן, שהאבא, זה הבן אדם האמצעי פה, סתם לבא כסף, ולכן נכסיו משועבדים לבעל חוב. צריכים להסביר שזה דאיקני, הוא שיבד גם נכסים עתידיים. אז אם הוא מקבל נכסים אחרי הלוואה, הם משועבדים לחוב. כאן הוא קיבל נכסים. אחרי עבדה, מתי הוא קיבל אותם? בקבר, הוא קיבל אותם. אז עוד פעם, אז השיבוד, כמו שבעלי חוב מוצאים מיורשים, אז גם כאן הבעל חוב יוצאים מהיורש. מה התשובה של הגמרא? לא, ענה מכוח אבו עד אבא כעתינה. כלומר, זה לא נכון, אני לא יורש את אבי בקבר. לא, אבא בקבר לא יורש. ואז המחירה שלו מגבילה אותו, וההלוואות שלו מגבילות אותו. לא, הוא לא יורש, אני יורש ישיר, ולכן כל זה לא קורה. אז לכאורה, הגמרא כאן עונה בהבה מינה. הגמרא אמרה שהלוקח אומר, אבוך מזבין ואת מייבק? אתה בא מכוח אבא, אז איך אתה יכול להוציא ממני? והתשובת הגמרא היא, אני לא בא מכוח אבא, אני מכוח אבוד, אבא קטנית. ההבה מינה היה כמו השיטה השנייה שהסברתי, יורשים בקבר ומורישים הלאה. ותשובת הגמרא היא כמו ההסבר הראשון שאמרתי, לא נכון. משמו זה ירושה ישירה של הרחוק למת. נכד יורש סבא, נין יורש סבא. ושום דבר לא קורה באמצע, ולכן בעלי חוב ולקוחות של האמצעים אינם מקבילים. כן? יפה מאוד, אז ענינו על השאלה. מיקי שואל, שוב, איך חל המחירה בחיי אביו, הרי הוא לא זכה בנכסים. זו שאלה טובה. תוספות שואל את השאלה הזאת, הוא מסביר, זה בטח נכון שאפשר להוציא, השאלה הם צריכים לשלם. הוא מנסה להתמודד. הגמרא היא קשה בנקודה הזאת, אבל זה לא נוגע לענייננו. איך שלא יהיה, הגמרא הניחה שהוא יכול למכור, השאלה היא, מה זה משנה אם הוא יכול למכור? אם אבו עוד האבא קטינה, אז זה לא משנה. ואם מאבא קטינה, ואבא מסבא, אז באמת המחירה תחול לעתיד. אם רוצים להבין מקרה שהוא יותר פשוט להבין, וזה באמת יותר פשוט להבין, והגמרא אומרת את זה בסוף העמוד, אז תחשוב לא על לוקח, אלא על מלווה, על מלווה. הבן שהולך למות, כן, האמצעי, נקרא להם בלשון של הרשב"ם, יעקב, ראובן וחנוך, אז ראובן בחייו לבא כסף. וכל נכסיו, גם נכסיו עתידיים, כי הוא כתב, דאיקתי, אני משבד גם נכסים עתידיים, משובדים למלווה. ואז הוא מת. ואז יעקב מת. בא חנוך לרשת. אבל איך הוא יורש? לפי ההסבר השני, ראובן יורש בקבר, ואז חנוך יורש אותו. אם ראובן יורש בקבר, הנכסים האלו מיד משובדים למלווה. אז חנוך לא יקבל אותם, המלווה יקבל אותם. אומר הגמרא, לא נכון, ענה, למרולה, הוא יכול להגיד לו, ענה, מכוח אבו עד האבא קטינה, תדע דכתיב תחת אבותיך, יהיו בניך. אני לא יורש את אבי, אני מחליף אותו. אני היורש של הסבא. אם אני יורש של הסבא, והאבא אף פעם לא קיבל, ראובן אף פעם לא קיבל נכסים, אז הם לא משובדים. כן, אני לא נכנס לשאלה שאתה שואל, התשובת הראשונים כמעט כולם הולכים לקבוע את התוספות היא זה לא שהמחירה באמת חלה, הוא מוכר דבר שלא בא לעולם, אבל השאלה היא אם הבן יכול להוציא בלי לשלם או כן צריך לשלם. מצאו איזשהו נפקא מינה להסביר את הגמרא. יותר קל תחשוב על מקרה של מלווה, אדם יכול לשבד נכסים עתידיים, זה הגמרא אומרת, כותבים דאיקני, אז הוא שיבד את הנכסים שהולך לרשת, השאלה אם הוא באמת אי פעם יורש. זה הנפקא מינה שלנו. האם המת יורש, ולכן הוא גם שיבד, ואחר כך הנכד בא, אבל הוא יורש נכסים משובדים. המשבד, המל והבלחוב יקבל אותם. או לא, הוא יכול לשבד נכסים עתידיים, רק אם הם עתידיים. כאן הנכד אומר, אבא לא מקבל, אני מקבל ישירות מהסבא, ולכן הם לא משובדים. אוקיי? Okay. אוקיי, אז הגמרא בשלב הזה, לכאורה, אני אומר לכאורה, אני צריך לבדוק את זה, אבל לכאורה אמר שמשבו זה ירושה ישירה. נכד יורש את הסב. חותכים, מוצאים את האב המת מהתמונה, מוצאים את ראובן מהתמונה, כן, שיהיה ברור על מי אנחנו מדברים. ראובן, לא, זה יעקב, סליחה, טעיתי. זה יעקב. זה ראובן. זה חנוך. אנחנו משמש בשמות אלו גם בהמשך. אז זה כדאי, הבן אדם הזה נקרא לוקח. אין לו שם. אוקיי? אז לכל הגמרא ענתה בשלב הזה, ש... שחנוך יורש את יעקב. לא שחנוך יורש את ראובן שיורש את יעקב בקבר, אלא חנוך יורש את יעקב. שואל הגמרא, הגמרא ממשיכה לחפש את המקרה שיהיה קשה בדין עם אמנות, ואומר הגמרא ככה, אז היא קשה, הקשה. בן בכור שמחר חלק בכורה בחיי אביו, הוא מת בחיי אביו, בנו מוצא מיד על הכוחות, וזו יש כאן בדין עם אמנות. אבו המאז בן אי ומאפק. כן? מדובר שראובן הוא בן הבכור, אמת, הוא בן, בן הבכור, של, של יעקב, והוא מכר את חלק, לא רק חלק פשוט, אחד גם חלק בכורתו. מה זה משנה? זה אותו מקרה. זה מה מסבירה אצל לאט לאט. וכי תימא הכנה מאמא מכוח אבודה אבא קטינה, אם מכוח אבודה אבא קטינה, בחלק בכורה מה יביד אתי? יש לי יעקב עוד בנים. כן? אני צריך עוד בן. אני אצייר עוד בן. לא השארתי מקום לעוד בן, אבל אני אצייר עוד בן. קוראים לו שמעון. אוקיי? אז אופס. נשכח מהריבוע האחרון שציירתי בטעות. רובן אמור לקבל שני שליש, ושמעון שליש. רובן מחר את השני שליש, הוא מחר גם חלק בכורה. ואז חנוך בא ומוציא. אומר גמרת, חנוך לא יכול להגיד עכשיו, ענה מכוח אבוד אבא קטינה. למה? כי אם חנוך יורש את יעקב, אז הוא לא מקבל שני שליש. חנוך הוא לא בכור של יעקב. ברור שאם הדין, בדרך אגב, הדין הוא נכון, שאם ראובן מת בחיי יעקב, חנוך מקבל את השני שליש. איך זה יכול להיות? כאן לכאורה חייבים להגיד את הספרה השנייה. ראובן בקבר יורש. מה ראובן יורש בקבר? שני שליש. כי הוא בכור. ואז חנוך מקבל את כל השני שליש. חנוך הוא לא בכור, אבל הוא מקבל את החלק של אביו. כי הוא יורש את אביו, הוא בן יחיד לאביו. כן, זאת אומרת הגמרא, אז כאן אתה תקוע. אתה לא יכול להגיד ענה מכוח אבוד אבא קטינה. כאן, חיתה מהך נמי אמא מכוח אבוד אבא קטינה, אם מכוח אבוד אבא קטינה, בחלק ברוכה, מה יביד אתי? אם חנוך יורש את יעקב ישירות, אז אין לו שני חלקים, יש לו רק חלק אחד. אתה אומר שהוא כמו בן, בסדר, הוא כמו בן של יעקב, אבל הוא רק בן פשוט, הוא לא בן בכור. אז הוא יקבל חצי, ושמעון יקבל חצי. הוא אומר, הגמרא, לא נכון. ומי קושי הדיל ממצי, הגמרא עונה את זה במילים, השאלה מה הפשט. דמצי אמר, מכוח אבו הדעה בקעתינה ובמקום אף קעימנה. אני יורש את סבא, אבל אני מקבל גם פי שניים. אני מקבל פי שניים ישירות מסבא. מה פירוש המילים? אני מכוח אבו הדעה בקעתינה ובמקום אף קעימנה. כותב הרשב"ם, דיל ממצי אמר, באמצע עמוד, חנוך, מכוח יעקב אבי אבא קעתינה, כדכתיב תחל ותחל יהיו בניך, ויעקב אני יורש, כאילו אני ראובן, במקום ראובן אבי אני עומד, כאילו אני בכור. מגזירת הכתוב, וכותנה בנות סוף חד וחוד, ומיד מיד את המשנה הזאת. הוא אומר, אני יורש את סבא, אבל מי אני שיורש את סבא? אני יורש את סבא לא בזהות שלי, ואז אני רק אחד, אני יורש את סבא כאילו, אני ראובן. חנוך יורש את יעקב ישירות, אבל בזהות של ראובן. כלומר, הוא בכור. חנוך הוא בכור של יעקב. איך הוא בכור של יעקב? כי במקום אף קעימנה, אני יורש את הסבא, על ידי זה שאני החלפתי את אבי המת. אז זה המילים גם. ענה מכוח אבו הדעה בקעתינה, ובמקום אף קעימנה, אני יורש את סבי ישירות. איך? בתור... במקום אבי. אבי הוא הבכור, אז אני במקום בכור. לכן אני מקבל פי שניים, אבל עדיין צריכים להדגיש ישירות, למה? כי אני רוצה עדיין להוציא מהתמונה את הלוקח. אז כדי שלא יהיה כאן לוקח, אני צריך לרשת ישירות, כמו שאמרנו. אז לכן הוא אומר, אני באמת יורש ישירות, אבל אני יורש בתור בן ראובן. מחליף ראובן. לא בן ראובן, אלא מחליף ראובן. לכן, בסופו של דבר, מה קורה? חנוך הוא הבכור של יעקב, יורש פי שניים, ושמעון יורש את החלק, החלק פשוט. אוקיי? זה מה שהגמרא אומרת. אז בסיכום, מה כאן קורה? לכאורה, הגמרא מפורשת אומר, איך נכד יורש? הוא יורש ישירות. זה אמרנו בהתחלה, אמרנו את זה גם בסוף, ענה מייבוד אבא קטינה, אבל עם קנץ', מה זה, למה, איך הוא יורש ישירות? מה השם שלו לרשת ישירות? לא נכד. אין באמת יורש שנקרא נכד. למה נכד יורש סבא, אם אין יורש שנקרא נכד? כי הנכד הוא במקום הבן. אז אם היו שואלים אותי לנסח את זה הלכתית, הייתי אומר ככה. יש, אני חוזר לתמונה, יש יעקב. ליעקב יש בן שנקרא ראובן. וראובן מת בחיי יעקב. נבח. כשאדם מת, אז אם יש לו נכסים, אז אנשים יורשים אותו. דוגמה, אם ראובן בחייו יש לו פרה, אז חנוך יורש אותו. החידוש של מישמוש, עיין עליו, אומר שחנוך יורש גם את זכות הירושה של ראובן. כשראובן מת, שזה היה בחיי יעקב, כשראובן מת, חנוך יורש את זכות ירושתו. איזה זכות, זה נקרא בלשון הגמרא, ענה במקום אבא קאימנה. למה אדם עומד במקום אביו? תקרא לזה ממשיך, שדיברנו בתחילת הזמן, בתחילת הלימוד, בן ממשיך את אביו. אז הוא ממשיך אותו גם, לא רק לגבי הנכסים שיש לו, הוא גם, יש לו דיני מומנות שנקרא זכות ירושה. ראובן הוא בעל של זכות ירושת יעקב. חנוך יורש את זה. לכן כשיעקב מת, זה לא שראובן יורש, חנוך יורש, כי חנוך מחזיק בזכות ירושת יעקב. עכשיו, כיוון שראובן הוא בכור, אז חנוך ירש זכות ירושת בכור מיעקב. לכן הוא יורש פי שניים מיעקב. ישר מיעקב. עדיין הצלחנו לדפוק, כן, להוציא את הלוקח מן התמונה, כי אני חנוך יורש את יעקב, אבל אם תחשבתי מה השם של ירושת חנוך את יעקב, לא שנכד, הוא לא נכד, נכד לא יורש. הוא יורש בגלל שעכשיו הוא הבן. ואיזה בן הוא? הוא הבן שנקרא ראובן. עכשיו, איך שאנחנו הסברנו בתחילת, לפני חודש, אז זה מאוד יפה. כי ידינו שבן ממשיך, אולי נגיד מחליף במקום ממשיך, כן? תחת אבותיך היו בניך, אז אני מחליף את אבי. אבי היה בכור, אז גם אני עכשיו יש לי בכור. מה זה אני בכור? אני לא בכור לגבי דברים אחרים, אני יודע, אני בכור לגבי ממונות. אני ירשתי את זכות הממונית שיש לאבא שלי. זה הפשט שנדמה לי, כתוב בגמרא, ורמוז בה, ברשב"א. מי שאומר את זה ממש במפורש, זה הרמ"א, בסימן קוף עין, זה נמצא במראה מקומות שהפצנו. כותב הרמ"א בסימן קוף עין, בשמינן מינה, הוא פשוט צריך לכן לצטט את הגמרא, בשמינן מינה דבן הבן בנכסי דאבא דאבוה, לכול ילמה מכוח אבו דאבא קראתי. וכי מסף קלן, כלומר, מסף קלן זה הוא שואל את עצמו, אי היי דעתי מכוח אבו דאבא, לאו מכוח אבו דאבא בלחות קאתי, אלא מכוח אבו הנמי קאתי, או דמה מכוח אבו דאבא בלחות קאתי, נדמה לי בלשון לא כל כך ברור, זה החקירה שלנו, האם הוא יורש את הסבא כי הוא יורש את האבא, או לא, הוא יורש רק את הסבא בצורה ישירה, דאבא לי כברי ממש, הנכד הוא כמו הבן ממש, והיו די אמרינן, כן, זה נכון, דמצי אמר, מכוח אבו דאבא קאתינן, ובמקום אב קאימנה. ולאו מחמד דעתינה מכוח אבא. אני לא בא מכוח אבא, אלא במקום אב קאימנה, זה לא מכוח אבא. אם כן, הדקושי נדוכתן. אם אני בא מכוח אבא, אז מה יהיה הקושיה? אבא מאזבין ואיו מאפיק, אז הלוקח או המלווה יקבל, כי אני בא מכוח אבי, ואבי מחר ושיבד. לא, אלא דממרא דכי היכי דאית לי לבן הבכור, חלק בכורה בנכסי אביו, היכי דמית הבכור, נמי בנו בדוכתי קאי למחשבי כמן דהווי איו ברי דאבו דאבא והווי בכור. הוא אומר במפורש שבמקום אף כאימנה, ולכן כמו שאבא שלי היה בכור של הסב, כמו שרובין היה הבכור של יעקב, כך אני חנוך, אני במקומו ואני הבכור. חנוך הוא הבכור היום של יעקב. מה המטרה? כדי שלא יחזור הקושיה, אבא אבו המזבין ואת ואת מאפיק. הלוקח חתוך יוצא מן התמונה, כי חנוך הוא בכור של יעקב. ולכן לא אכפת לי מה ראובן עשה, כי היום חנוך הוא הבכור של יעקב. ואי היי דחולק בכור, והי דחולק בכור הלכתה היא, דרכוכך מכוח אבו דאבא בלכות קעתי. כן, אז הרשב"ם ועוד יותר הרמ"א מסבירים שנכד יורש ישיר, אבל מסבירים לנו, הגמרא הזאת חידשה לנו משהו, למה נכד יורש? זה לא שאמרנו, טוב, אם אין בן אז ניקח את הנכד. אם אין בן, לוקחים את הנכד, כי הנכד הוא הבן. למה? כי כתוב, תחת אבותיך יהיו בניך. הבן מחליף את אביו לא רק על הרכוש של אביו, אלא גם, זה החידוש, על זכות האבא לרשת את הסבא. אז עכשיו חנוך הוא בעל הזכות הזאת, אם זה זכות בכורה, אם זה זכות פשוט, העיקר הוא בעל הזכות, הוא מפעיל אותו, הוא יורש ישירות, והלוקח לא מקבל. אבל מדגיש הרמה, אילו אתה אומר שהוא גם, יש לו גם עניין שהוא מכוח אבא שלו יורש, אז הלוקח כאן ייכנס לתמונה, הברוך הוא ייכנס לתמונה. כיוון שהגמרא אומרת שמוציאים את הלוקח מהתמונה, התשובה היא, ענה אבו, מכוח אבו דה אבא קטינה, במקום אף כאימנה. מה זה מכוח? פירוש המילה מכוח? ישירות. מה זה כאימנה? החלפתי את אבי לרשת ישירות את, את הסבא. זה הפשט של הגמרא. שאלות. לפני שנראה מי חולק, אז שאלות. גדעון. אם מקשרים משמוש להמשכיות, עומד במקום אב, אז יש מקום לחלק בין משמוש בבן ובין משמוש בשאר הקרובים. אין החינמי, תחכה, אני אזכיר את זה. כרגע לא הזכרתי את זה, אבל אתה מקדים אותי, יפה מאוד, כי אז, נכון, אתה תפסת אותי בלשוני, אני אמרתי ממשיך, כדי להביא את הנקודה יותר. כאן לא כתוב ממשיך, אבל אמרתי את זה. וגם אמרתי פעם שאולי בן ממשיך ושאר יורשים לא ממשיכים. זו שיטה שאפשרית. ואז אתה בונה. יפה מאוד, אולי זה יעזור למישהו אחר, זה לא יעזור לרמה. אבל תשמור על זה, נגיע. אריאל אומר, לפי הניסוח הזה של זכות ירושת יעקב, האם לא ניתן לומר שבדיוק זה מה שראובן מחר? אתה יכול להגיד את זה, זה כבר אומרת שלא. זה גם דין. בדף, צריך לזכור את הדף, קוף חב ג' נדמה לי, או קוף חב ד' לא, קוף חב ה' אני פשוט למדנו את זה כל כך מהר, יש כל כך הרבה דפים פה. יש קוף חב זין עמוד א', יש סוגיה בקוף חב זין לגבי, סליחה, קוף חב ו', קוף חב עמוד א', לגבי ויתור, מחירה. ראשונים כולם מסכימים שאדם לא יכול למכור בחיי אביו את, את הירושה שלו. יש הבדל, יש כמה הבדלים בסוגיות אחרות בין להוריש לבין למכור. אדם מוריש דברים שהוא לא יכול למכור. לדוגמה, מלווה. אדם לא יכול למכור מלווה כי אי אפשר, אבל יכול למכור, אבל יכול להוריש אותו כמובן. אז הגמרא אומרת כמעט במפורש, וראשונים כך כולם למדו, אדם לא יכול למכור בנכסי אביו, כמו שמישהו שאל אותי לפני כן, וגם לכן לא יכול, גם לא, הוא לא יכול למכור את, את הזכות הזאת. הוא כן יכול לשבד נכסים שלו. אתה רק יכול למכור ורק יכול לשבת דרבים שהם שלך. אז כאן הנכסים הם לא שלך, רק זה זכות שלו בנכסים של מישהו אחר, אבא שלו, זכות ירושה. אז זה חידושו של תורה, בכל זאת, זה פסוק, זה למד מעיין עליו. מספרה לא הייתי אומר שבן יורש את זכות ירושה של אביו. זכות ירושה זה לא דבר, זה לא ממון. בטח אתה לא יכול למכור אותו. הייתי אומר שאתה אפילו לא יכול לרשת אותו. אז זה החידוש, זה קראת הכתוב של עיין עליו. החידוש, משמוש זה נלמד מפסוק. אבל רק שואלים מה האופי של הפסוק. הפסוק חידש לי שהנכד יורש. עכשיו אנחנו מסבירים את זה. אחרי הפסוק, הנכד ירש או זכה בזכות ירושת אביו. אבל אדם לא יכול למכור את זה, זה דבר שלא בא לעולם, זה לא שלו, הוא בוודאי לא יכול למכור. טוב. יפה מאוד, זה פשט הפשוט. האמת שיש פשט אחרי בגמרא? אין פשט אחרי בגמרא. זה באמת הפשט של המילים, כי לא רק המילים, אלא גם המטרה. הגמרא רוצה להוציא את הלוקח מן התמונה. צריכים להגיד שנה מכוח עבוד אבא קטין, זה ירושה ישירה. והגמרא עומד את זה גם בסוף שיש ירושה ישירה, אפילו החלק בחורה. בגלל הניסוח שאמרנו. אלא שמה, אני מוצא לי, יש ראשונים שחולקים. דבר ראשון, רק בשביל המילים, זה הרמב"ן. הרמב"ן נמצא, זה מקום, מספר. רגע, אולי זה לא פה. מקום מספר 7. במראה מקומות, זה רמב"ן לדף קט"ז. המשנה הבאה, המשנה אחרי שמשנה שלנו, כבר עוסקת בחלוקת הארץ. המשנה מסבירה שבנות צלפחד קיבלו כמה חלקים, הם קיבלו שני חלקים, הם קיבלו שלושה חלקים סך הכל, אבל היו עם שני חלקים בגלל שהם קיבלו את חלק צלפחד, וצלפחד היה בחור של חפר. זה בדיוק המקרה שעכשיו למדנו, שאם בחור מת בחיי אביו, היורשים שלו מקבלים את חלק בחורתו. אוקיי, אז הגמרא אומרת את זה שם על, משנה אומרת את זה על, בנות צלפחד, בנות צלפחד הם כמו חנוך, צלפחד הוא כמו ראובן ליעקב, כמו המקרה שאנחנו ציירנו שם. אז הראשונים שם, יש איזושהי נקודה שם, שתוספות שאל, כותב הרמב"ן, אני מעוניין רק בלשון של הרמב"ן. כותב הרמב"ן, בנות צלפחד נטלו שלושה חלקים, שהבחור נוטל פי שניים, פירש, אף אגב, דלא אטו נמי, הני נכסי ליד צלפחד. זה מת בחיי אביו. צלפחד מעולם לא ירש, כי הוא מת בחיי חפר. אביו. אפילו אחי כיוון דחפר, הווי מוחזק, שארץ ישראל מוחזקת היא, יורית לצלפחד בקברו של צלפחד, ושוקל פי שניים. מי זה שוקל? צלפחד. צלפחד יורש בקבר, וצלפחד נוטל פי שניים בקבר. כיתן בתוספת דפירקין. בידה מתוספת לבחורות, כיצד, אין נוטל ברור כמוחזק, מית אביו בחיי אבי אביו, נוטל פי שניים מנכסי אביו, ואינו נוטל פי שניים מנכסי אבי אביו. פירש, שאף באותו חלק שיש לאביו, שהוא פשוט, שם זה היה פשוט, אינו נוטל פי שניים משום דהווי ראו לאביו. כל שכם נכסי הזקן כשבא לחלוק עם אחי אביו. ואם היה, המקרה שלנו זה המקרה הבא, ואם היה אביו בחור, סלפחד הוא בחור של חפר, ראובן ובחור של יעקב, נוטל פי שניים, הנכד נוטל פי שניים מנכסי אבי אביו, פירש כשבא הוא ויחיו לחלוק עם אחי אביהן, נוטלין הן פי שניים, דחזינה ללבוע כאילו הוא קיים, וירית פי שניים מנכסיו, זה כאילו צלפחד, או ראובן הם קיימים והם נוטלים פי שניים, ואז דהה עבור מוחזקו, ובחור יורש של אביו בקבר להנחיל לבניו, שאין יושבים בראוי, במי האביב בחור, ולא הוא, קטן לי, בחור לבחור. אני מביא את זה רק בשביל הלשון. אפשר לטעון שהרמב"ן לא מתכוון שזה מת הפשט, הוא רק מתכוון לעזור לנו להבין מה קורה. תחשוב כאילו הוא קיים. זה לא נראה לי. נראה לי שהרמב"ן ממש מתכוון להסביר שזה הדין. אם אדם מת בחיי אביב, הוא עדיין יורש בקבר כאילו הוא קיים, ואם הוא בחור, הוא יורש פי שניים כאילו הוא קיים. ואז בניו יורשים ממנו. אבל זה לא הראיה הכי טובה שלי. הראיה הכי טובה שלי זה רבנו יונה, בן דודו של הרמב"ן, שרואים אצלו שהפירוש השני שלנו לפני כן היה באמת נכון, אדם יורש בקבר ומוריש. רבנו יונה נמצא בדף קכ"ה, אני אסביר מהר את הרקע, הדין הוא שיש דין שנקרא, אין הבחור נוטל פי שניים,
בראוי כבמוחזק.
המקרה שבאמת מעניין את הגמרא הראוי זה מלווה. אם אדם מת והיו חייבים לו כסף, אז חייבים עדיין לשלם. למי משלמים? ליורשים. אז באותו כסף הבחור לא מקבל פי שניים. אין הבחור נוטל בראוי כבמוחזק. וזה נלמד מפסוק. רבנו יונה שם טוען, בגלל הסיבות שלא מעניינות אותנו, שבביטוי הזה, אין הבחור נוטל ברוי כבמוחזק, כלול גם שהוא לא נוטל פי שניים בירושות. זה עוד דבר שהוא ראוי, אדם מת. המוחזק זה מה שיש לו. אחרי כמה שנים מת המורי שלו, מת אבא שלו. אז זה נקרא ראוי, ואין הבחור נוטל פי שניים בראוי. הביטוי כולל את שניהם. אדם מת, מחלקים את כל הנכסים, מה שיש לו הבחור נוטל פי שניים, אבל נכסים עתידיים שיתגלגלו אליו, כמו מלווה, תשלום מלווה, או כמו ירושות שיבואו רק אחרי כמה שנים, כשימות אנשים אחרים, הבחור נוטל רק כמו בן רגיל. אוקיי, זה נלמד מפסוק, שכתוב בכל אשר יימצא לו, זכרים את הפסוק, לא יוכל לבקר את בן השנואה על פני בן האהובה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבקור. אלו צריך לתת לו פי שניים, כל אשר יימצא לו. אז נמצא לו נותן לו פי שניים, לא מה שלא נמצא. אז נלמד מפסוק. שואל רבי יונה, למה צריכים פסוק? על הדין של ירושות, על הדין שלנו. ויש להקשות. קכ"ה עמוד ב', ורבי יונה זה עמוד תמ"ו, בדפי מראי מקומות, זה היה מספר 5. ויש להקשות. ועד דמפיק בגמרא הטן, דאין בכל נוטל קבוע ומלכתיב בכל אשר יימצא לו. טיפק ליה דמצי יורשים למימר אבו אבונה קיירתינן. משתמש בגמרא שלנו, אבל הפוך. ברור שבכור לא נוטל פי שניים בנכסי סבא. כאן מדובר, מי הוא בכור עכשיו? נחזור לתמונה שלנו. זה לא מקרה שדיברנו עליו. חנוך הוא הבכור של ראובן בתמונה שלי. כן? חנוך הוא הבכור. ראובן מת בחיי יעקב. אז חנוך לא מקבל פי שניים בנכסי יעקב. נניח שאין אפילו שמעון, יש לחנוך אחים, כן? הנכדים באים לרשת, נכדים יורשים בשווה. אי חנוך הוא בכור של ראובן. בסדר. הוא לא יורש פי שניים. זה נלמד, לפי הרבנו יונה, הוא הניח שזה ככה, זה נלמד עם מה שכתוב, בכל אשר יימצא לו. אני מדגיש, זה לא כתוב בגמרא ככה. הגמרא אומרת, אין הבכור נוטל ברוי כמוחזק, בכל אשר יימצא לו. רבנו יונה אומר, זה כולל גם את הדין הזה. ומה למה צריכים פסוק? זה פשוט. כי האחים של חנוך, או שמעון, דודו, לא משנה מי, כל האנשים האחרים האלו, בטח בוא נדבר על, 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 על האחים של חנוך, הם יגידו, אנחנו אבונה קיירתינן. אנחנו יורשים ישירות מיעקב. ובזה, אין לחנוך שום בחורה. אם אנחנו יורשים את ראובן, אז צריכים לתת לך בחורה. כי אנחנו יורשים פשוטים, ואתה בחור. אבל אם אנחנו יורשים את יעקב, אז אתה לא בחור. אז זה פשוט שאין הבחור נוטל פי שניים בנכסי הסב, כי הוא לא בחור של הסב. מה בעצם רבי יונה שואל? אם הפשט הייתה שהם יורשים את ראובן בקבר, אז חנוך צריך לקבל פי שניים. ראובן קיבל את כל נכסי יעקב, בקבר, וחנוך יורש פי שניים, והם רק חלק אחד. אז לפי זה חנוך כן צריך לקבל פי שניים בנכסי יעקב, כי נכסי יעקב הם נכסי ראובן, בקבר. אבל לא, למדתי דרך בנונטט, אומר רבינו יונה. יבוא האחים של חנוך, איך הם נקראים? חצרון ופלו, אני זוכר נכון, חצרון ופלו יבוא, ויגידו, אנחנו לא יושבים את ראובן בקבר, אנחנו יושבים את יעקב ישירות, ענה מכוח אבוה, דאבוה כעתינה. ולכן אתה לא יכול לרשת, או שואל בעניין, למה צריכים פסוק? זו ספרה פשוטה, שאלה מצוינת. עכשיו נראה את התשובה שלו. יש לו שתי תשובות, תשובה ראשונה, ויש לפרש. תהי לב דכתיב בכל אשר ימצא לו, דמתינן מיני ראוי. כל מה כוונה ראוי? גם כשחנוך יורש את ראובן, הוא רק, נגיד, ראובן היה בחיים, רק יורשים את המצוי, ולא את הראוי. אז זה אומר, גם אם חנוך יורש את ראובן בקבר, אבל אני אטען שהנכסים שבאים מיעקב הם ראויים ולא מוחזקים. צריכים את הלימוד הזה. למה? תהי לב דכתיב בכל אשר ימצא לו, דמתינן מיני ראוי, ודאי היינו אומרים שבכל נוטל פי שניים מנכסי מורשי אביו, אף על פי שמתו לאחר מיתת אביו. שאין היורשים יכולים לומר אבי אבונה קייריתנה, לעקור דין הירושה. חנוך ופלור, חצרון ופלור, לא יכולים להגיד אבו אבוה קייריתנה, לעקור דין הירושה, שאביהן ראוי לרש ולהוריש. דוודאי הבן בנכסי מורישו קודם לבניו ויורש בקבר, כדי להוריש לבחור פי שניים. מה אומר רבנו יונה? יונה אומר, תראה, זה נכון שבעיקרון יש כלל שאפשר להגיד, זה גם לשון הגמרא בקוטנטט, הם יגידו, שניים אלו יגידו, אנחנו יורשים את הסבא. אבל הם לא יכולים להגיד את זה כדי לעקור את ראושת ראובן. רבן יונה אומר, בלי להסביר כל כך טוב, אבל זה ברור לו, שיש שני מסלולים קיימים. יש מסלול שהנכדים יורשים ישירות, אבל יש גם מסלול שהמת יורש בקבר. עכשיו, מי קודם? ירושת הנכדים את הסב, וירושת ראובן את הסב. מי קודם? אומר רבן יונה, ודאי הבן בנכסי מורישו קודם לבניו. אם שניהם, הנכדים באים לרשת. יש להם זכות ירושה. אבל ראובן יש לו זכות קודם. אז מי יורש בפועל? ראובן. גם כשהוא בקבר. וכיוון שהוא יורש בקבר, אז חנוך אומר, אתם לא יכולים להגיד אתם יורשים את יעקב, כי ראובן ירש במקומכם. ואנחנו יורשים את ראובן, ולכן אני הבכור. לכן צריכים פסוק לבוא ולהגיד שאין חנוך יורש את ראובן בראוי, וזה נקרא ראוי, לכן חנוך לא מקבל פי שניים. מה כתוב כאן בבנו יונה? שזה אמת ויציב מה שדחינו. אדם יורש בקבר להוריש הלאה. אי, למדנו את הגמרא שאמרה שהלוקח לא מקבל. ואם הוא יורש בקבר, למה הלוקח לא מקבל? מסביר רבנו יונה. והכי שייך למימר אבי אבא קייריתנה כגון בלחוב. כמו לוקח, אמרתי, או בלחוב או לוקח. כמו בלחוב. דלא שייך מעקרה כלל בהכי ירושת אב. כי כאן לא מדובר בעקירת ירושת האב, ירושת ראובן. שבנים יורשים מאביהם, מה שהם ראויים לירש מאביהם, זה אותו ירושה. אם הייתה כאן הבדל בירושה, כמו שקורה במקרה של בכור, אז אני אומר שהבנים לא יכולים לרשת ישירות, לעקור את ירושת ראובן, שזה גורם לחנוך להפסיד. אבל אם אין בכור, חנוך הוא לא בכור, כולם סתם בנים, יש בת, אין שם בכור. אז זה לא משנה להם אם הם יורשים ישירות או יורשים מראובן. בזה הם יכולים להגיד, אנחנו יורשים ישירות כדי לעקור את הלוקח. אבל לעקור את ראובן וחנוך, זה הם לא יכולים להגיד. זה מה שהרבנו יונה אומר. כלומר, רבנו יונה אומר שהגמרה שלנו בקוף נונטט לא מתאר את הדרך היחידה לרשת. היא אפילו לא מתאר את מישמוש. מישמוש זה באמת ירושה בקבר כדי להוריש הלאה. מה הפשט של הגמרא בקוף נונטט? זה עוד מסלול. יש פסוק שאומר, תחת אבותיך יהיו בניך. אז זה אומר, חוץ מזה שהנכד הוא בן הבן, ובן הבן יורש, כי הוא יורש את אביו בקבר שיורש את הסבא, חוץ מזה, הוא גם יכול לרשת ישירות. והוא יכול לטעון את זה, הוא יכול להפעיל את כוח ירושתו ישירות. למה שהוא יעשה את זה? כדי לדפוק את הבלחוב, כדי לדפוק את הלוקח. אבל הוא לא יכול לעשות את זה כדי לעקור את ירושת ראובן לצורך חנוך. למה? כי בין שני המסלולים האלו, המסלול של ראובן קודם. אז איפה שזה לא משנה, איפה, איך הוא כותב? איפה שהבנים יורשים מאביהם, מה שהם רואים נרש מאביהם, אז אני אומר, ענה מכוח עבודה אבא קייטנה. יש להם את הזכות להגיד, אנחנו מבטרים על זכות ירושתנו את אבא ראובן שירש את יעקב, אנחנו רוצים לרשת את יעקב ישירות. ואז הלוקח יגיד, לא, 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 הוא יפסיד. אבל איפה שיש מחלוקת בין חנוך לבין העם, הם רוצים להגיד, אנחנו רוצים לרשת יעקב, חנוך אומר, לא, אני רוצה לרשת את ראובן. וברגע שזה קורה, אז מי קודם? כן, ירושת ראובן, איפה שמישהו מפעיל אותו, כנראה יש כאן חידוש, מישהו צריך להפעיל אותו. איפה שחנוך מפעיל את ירושת ראובן, את יעקב, אז זה קודם לירושת הנכדים את יעקב, כי ירושת אבא קודם לירושת בן. יעקב, ראובן, יש לו קדימות עליהם. יוצא לפי רבנו יונה, כבר שאתם איתי, שהפשט במשמוש זה הפשט שדחינו. הפשט במשמוש זה הבן יורש בקבל, להוריש לבניו. הברירה בקוף נונטט איננו מתאר משמוש. מה הוא מתאר? הוא מתאר מסלול אלטרנטיבי. למה שהמסלול הזה יהיה קיים בכלל? כי יש פסוק. למה שזה יהיה קיים בפועל? כי יש להם אינטרס להפעיל אותו. כדי? להוציא את הלוקח. אני מסמן על הלוח. אבל איפה שהם, אבל זה לא אמר שהמסלול השני לא קיים. לא רק זה, המסלול השני הוא עדיף. כי ראובן יורש לפני בניו. ולכן, מתי נפעיל את הירושת ראובן? איפה שזה נוגע למשהו. זה נוגע לירושת חנוך, הבכור, את ראובן. אז יוצא לפי רבי יונה בתירוץ הזה, שמשמוש הוא באמת ירושה בקבר. אבל חוץ מזה יש דין מיוחד לגבי תחת אבותיך יהיו בניך. אני מיד מדלג לפני שנקרא את התירוץ השני של רבינו יונה. לרייביד בדף קוף נונטט שגם כן כמו רבינו יונה במראה מקומות זה איזה מספר מראה מקום זה? רייביד. אופס, לפני כן. מספר 4. הרייביד כותב, הוא ממש מדבר על שני מסלולים בצורה מפורשת. מכוח אבי האב כעתינה, כי בן הבן הרי כבן מכוח אבי האב כעתינה, ובמקום אב כאמנה, כלומר, אחר מיטת אבי, שני מורישים יש לי. זה מפורש בדברי הרייביד. אחרי מיטת אבי, מי מדבר כאן? הנכד מדבר. אחרי מיטת אבי, שני מורישים יש לי. כי אני יורש את אבי האב, שלא תבוא לי נחלתו מיד אבי, כי אם מיד זקני, שאני כבנו. וגם אני יורש את אבי, ונותר חלק בחורתו. הוא אומר זה בשביל הבחורה. אבל הוא אומר, יש לי שני מסלולים. הרייבן השני שהבאתי שם, שימצא בדף הבא, אומר דבר שמישהו שאל לפני כן. כותב הרייבן בסוף דבריו, על קוף נונטט עמוד ב', הוא כותב, קשה לי, איך יש לומר אליאב בנו של חנוך, חנוך אבי מת ראשון ואני יורש חצרון דודי, כי מהיכן בא לאליאב ירושה מחצרון אם לא מחנוך אביו? הוא אומר, כשאדם יורש את דודו, אחי אביו, זה חייב לעבור דרך אביו. ואם נאמר בבני בנים שהם כבנים, נכד יכול לרשת את הסבא שלו, אבל אחיין לא יכול לרשת את דודו. זה דין מיוחד ב... נכדים, כי בני בנים, אין בנים. ויכול לומר מכוח אבי האב קטינה, נאמר כן בבני אחים שהם כבנים. ואיך יכול לומר מכוח דודי קטינה? אז הרייבן אומר, זה דין מיוחד בבני בנים. כלומר, אני מחבר את שני הדברים האלה גם יחד. יש שני מסלולים, אבל רק בנכדים. משמוש הרגיל שזה הולך לבני דודים ודודים ובני דודים ולמד ולמד, הדין הזה הוא דין של ירושה בקבר, אני יורש את אבי, אחרי מות אבי אני יורש את אבי. יש לי שני מורישים, יש לי מוריש שנקרא אבי בקבר. או, או סבי בקבע, כן? זה המשמוש הרגיל. יש דין מיוחד שהרייבד מגביל אותו אך ורק לבני בנים, שזה פסוק, תחת אבותיך יהיו בניך. זה מסלול אחר, שנכד יורש ישר כאילו הוא בנו. אפשר להגיד, גם שהוא בחור, אם רוצים. אבל כאילו הוא בנו. מסביר הרבנו יונה, עכשיו זה פחות מעניין אותי, איך בוחרים בין שני המסלולים. אז הנכד בוחר במסלול שעדיף לו, כדי להוציא את הבעל חוב. הוא לא יכול, נכד זה לא יכול לבחור במסלול עדיף לו כדי להוציא מנכד אחר. כי הנכד אחר אומר, אני רוצה לרשת את אבי. ובזה הירושת המשמוש הוא קודם לירושה הישירה, בגלל שאף קודם לבנו. אבל בעיקרון, הגמרא בקופנות הוא מסלול מיוחד. המסלול הרגיל הוא משמוש בקבר כדי להוביל הלאה. ולכן הדין הוא באמת, יש נפקמינות. אמרנו נפקמין אחד זה בעל חוב, טוב, נפקין הזה פתרנו. אומר הרייבד, אם זה היה בדוד אז לא פתרת. הרייבד גם אומר בהמשך, שאם אדם יורש את דודו ולאביו המת יש בעל חוב, הבעל חוב כן מוציא. כי כאן אין מסלול של ישיר. נפקמין אחד זה אם הבעל חוב יכול להוציא או לא, בישיר לא, במסלול המכופל, אז בעל חוב כן מקבל את הכסף. בדרך כלל אפשר להוציא אותו, אומר הרייבד בדוד לא, רק בסבא. אומר רבנו יוני, יש נפקמין אחר, שזה לא נפקמין הלכה, זה נפקמין המספרה. האם הנכד בכור מקבל חלק בכורה בנכסי הסב? אם זה היה ירושה ישירה, אז לא. ואם זה ישורה, ירושה דרך האבא, אז כן. עכשיו, הלך מייסה לא, בגלל שיש פסוק נוסף. כל השיר ימצא לא. אז, אבל בלי הפסוק הייתי, אם הייתי מפעיל את המסלול המכופל, ואני אפעיל אותו, אז נכד יקבל פי שניים בנכסי סבו. עד שבא הפסוק ואמר שזה לא. זה נפקא מינה תיאורטית, לא הלך למעשה בגלל הפסוק הנוסף. טוב, שאלות. זה נושא מסובך, אני מקווה שזה לא מסובך כשיש את התמונות, לכן סיירתי כשאין לנו תמונה מחוברת, משותפת לכולנו. אריאל שואל, או שנאמר שזו לא זכות שהיא לגמרי טוב, זה לגבי זה, אני כבר עניתי מנחם. האם במקרה שיש גם בחוב וגם ברחוב, והרחוב יכול לגבות אם הבחור ינסה לנקוט המסלול של ירושת האב? שאלה מצוינת שאני אנסה לתרץ, אבל אני לא יודע מה התשובה הנכונה. השאלה היא מצוינת. מה שאתה אומר זה ככה. רבן יונה הסביר, הגמרא בעצם הסבירה. הגמרא אמרה שבמסלול הישיר, אדם לא יקבל את החלק הבחורה. איזה בחורה עכשיו מדובר? ראובן הוא בחור, זה הגמרא בקופנותת, נחזור לתמונה שלנו. ראובן הוא בחור של יעקב. אם חנוך יורש ישיר את יעקב, אז הוא לא יקבל את החלק הבחורה של ראובן. כי הוא יורש ישיר, וחנוך איננו בחור של יעקב. זה השאלה הגמרא. אם ענה מכוח אבוד אבא קטינה, אז חלק בחורה, מה יבידתי? אז לכן, לכאור הגמרא אמרה שהוא צריך לקבל את זה מראובן. ולכן, אז הבעל חוב יקבל. על זה הרמה היא הסבירה תשובת הגמרא, ענה מכוח אבודה אבא כעתינה, ובמקום אף כאימנה. אני יורש ישירות, אבל אני יורש ישירות מכוח ראובן. לא מכוח ראובן, בשם ראובן. כך הסברנו את הרמה. עכשיו, בא רבנו יונה והסביר שיש כאן שני מסלולים. אז, לכאורה, כדי לרשת את הבחורה, איזה שני מסלולים יש? זאת אומרת, אם אנחנו נדבר, אם בשביל חלק בחורה צריכים לרשת מי ראובן, אז לפחות על חלק הבחורה הלוקח יקבל. לכאורה הגמרא בקופנותת הוא מפורש, היה הדין השני בגמרא, בחור שמחר את חלק בחורתו ומת, הבן מוציא, לכאור הבן מוציא את החלק הבכורה, לא רק החלק הפשוט. פשטות הגמרא אומר שהלוקח לא מקבל בשום מקרה. אז אתה שואל למה? בעצם מי שאל את השאלה הזאת לפניך? הרמה שאל את השאלה הזאת. הוא אומר, אתה צריך כל הזמן להגיד שיורשים ישירות, כי אחרת השאלה חוזרת. אז איך נסביר את הגמרא? אז לפי רבן יונה, התשובה היא שמדין מישמוש, אתה צודק, הלוקח יקבל, אבל תמיד אפשר להפעיל את הישירות. אתה אומר, אם להפעיל את הישירות, אז איך אני מקבל כדק בחורה? צריכים להגיד שיש כמה תירוצים. אחד מהם הוא להגיד שהרבן יונה מסכים שהפשט של הרמה הוא נכון במסלול המיוחד של נכדים. יש מסלול אחר, מסלול של מישמוש, אבל גמר בקופנטט לא עוסק בזה, כי אפשר לוותר על המסלול של מישמוש. אז המקרה שהרבן יונה אמר זה שאם חנוך הוא בחור של ראובן, סליחה, אם ראובן הוא אם חנוך הוא בחור של ראובן, אז הולכים במסלול של מישמוש, כי חנוך רוצה את הבחורה שלו. המקרה של זה לא מקבל בקופנונטט. המקרה בקופנונטט זה שראובן הוא בחור של יעקב, חנוך הוא בן פשוט. אם ראובן הוא בחור של יעקב, אז כל הנכדים, גם חנוך, גם פלו וגם חצרון, אומרים שהולכים במסלול הישיר. למה? כי תחת בניך, תחת בתך יהיו בניך. המסלול הישיר, והם מקבלים חלק בחורה, ראובן, בגלל איך שרמה מסביר. חנוך הוא במקום ראובן, אז חנוך הוא עכשיו הוא כמו בחור יעקב, בחור יעקב הוא יורש מיעקב, והלוקח לא מקבל כלום. אם חנוך הוא רוצה להיות בחור של ראובן, אז במקרה כזה אתה צודק. במקרה שחנוך רוצה לרשת את שני חלקים בראובן, ולראובן יש לוקח, לכל רבן יוני יסכים שהלוקח יכול להוציא ממנו. זה לכל אין ברירה. אבל זה לא מה שהגמרא כתבה בקופנונטט. הגמרא בקופנונטט לא דיבר על חנוך בחור, אלא על ראובן בחור. וראובן בחור, אז חנוך יש לו אינטרס ללכת במסלול הישיר. לפי הרייבד, שאומר זה דין מיוחד רק בנכדים ולא ביורשים אחרים, אז זה עוד יותר טוב. עדיין הגמרא מדברת על זה, אבל יש מסלולים שיש רק מסלול של מישמוש. רק בנכד יש שני מסלולים. זה רבן יונה לא כתב מפורש, זה הרייבד כתב. עכשיו, רבן יונה יש לו עוד תירוץ. זה מעניין. יש לו עוד תירוץ לשאלה הזאת, למה צריכים פסוק? ועוד, אני חוזר לרבן יונה, ועוד, בני בנים כשיורשים אבי אביהם, היינו מחמד שעומדים במקום אביהם. כי בפרק מי שמת, אבי אבא כירתינה במקום אף כאימנה. ולפיכך, בת הבן יורשת עם הבן בחול ובחול ומדלק קצת. ולפיכך, היא לא כתב רחמנה בחודש שאימץ אלו, הייתי אומר שבחור עומד במקום שני בנים לאביו, כיוון שהוא ראוי לרש פי שניים. מה זה ועוד כאן? הבעוד זה הפירוש האחר, הבעוד זה הפירוש של הרמה. הוא אומר, כשאני אומר שבני בנים יורשים, זה לא שהם יורשים בתור בקבר. בני בנים יורשים בגלל שהם במקום אביהם, כמו שכתוב בגמרא. אנא אבו עד האבא כאיתינה, ומכוח אב כאימנה, אני בקום אבי. לכן, אם לא היה פסוק, הייתי אומר, היא לא כתב רחמנה בכל השיר מצלילו, הייתי אומר שבחור עומד במקום שני בנים לאביו, כיוון שהוא ראוי לירש פי שניים. הוא מסביר הרבה מין מעניין כאן. לחזור לתמונה שלנו, חנוך וחצרון ופלו. כשאנחנו אומרים שהם יורשים את הסבא ישירות, אבל מה זה? כמו שהרמה הסביר, בגלל שהם במקום אביהם. אז הייתי אומר, כאן מסביר רבן יונה, הבא מן המעניין, שרק בגלל שיש פסוק לא אומרים את זה. הייתי אומר ששלושתם במקום ראובן, אבל חנוך הוא יותר במקום מאשר הם. חנוך הוא כמו שני בנים במקום ראובן, והם ככל אחד בן אחד. ולכן הייתי אומר שכששלושתם יורשים את יעקב, אז חנוך יירש שני חלקים, כי חנוך הוא שני חלקים של ראובן בן יעקב, וחנוך ופלו, וחצון ופלו הם, כל אחד מהם, חלק אחד של ראובן במקום יעקב. מבינים? הוא אומר, כיוון שאנחנו אומרים, זה ספרת הממשיך, אבל באחוזים. כיוון שאני אומר שנכד יורש, דימנו לפני כן רק על נכד אחד, אז לא חשבנו על זה. נכד יורש כי הוא מחליף את אביו, הנכד הוא הבכור של יעקב, כך אמר רמה, אז מה קורה אם יש שלושה נכדים? אז הייתי חושב ששלושתם הם במקום ראובן, אבל בתוך השלושה הזאת, אז חנוך הבכור של ראובן הוא חצי ראובן. ושני אחים אחרים הם רק רבע ראובן. ולכן חנוך בכור ראובן יקבל פי שניים בנכסי יעקב. כמה שמלן שזה לא נכון. מה עכשיו ראינו? התירוץ הראשון ברבנו יונה היה שמשמוש זה ירושה בקבר ויורשים הלאה. מורישים הלאה. ואז הוא הסביר את הגמרא בקוף נונטט כאלטרנטיבה לזה, שכאן לא שייך. כי איפה שחנוך הוא הבכור, אז לא הולכים לפי הגמרא בקוף נטט, אלא בירושה שרק הסברתי, ירושה בקבע כדי להוריש. תירוץ שני הוא מסביר לא. גם איפה שחנוך הוא בקבר, גם איפה שחנוך יורש את אביו בקבר, שורש את יעקב, ההסבר הוא, זה לא בקבר, ההסבר הוא שהם מחליפים את ראובן. והייתי חושב שמחליפים אותו לפי אחוזים בכור פי שניים אחרים, כמה שמלן שלו. אז שני התירוצים ברבנו יונה הם שני הספרות שלנו. התירוץ הראשון הוא שמשמשו ירושה בקבר. התירוץ השני הוא שלא, הגמרא בקוף נוטט מסביר איך נכד יורש. הוא יורש ישירות, אבל איך ישירות? בתור מחליף. ואז יש הווה מינה שבכור מחליף יותר, כמה שלא שבכור לא מחליף יותר. אבל זו הספרה. הספרה של משמשו מחליף את הבן, מחליף את המת, כדי לרשת ישירות. שתי הספרות שלנו הם שני תירוצים בדברי רבנו יונה. בסיכום, יש לנו דין שנקרא משמוש בקוף תת וב. יש דין בקוף נון תת שעל נכדים, זה מה שהמקרה שם, אומר שנכדים יורשים ישירות. מזה יוצא שתי אפשרויות בהבנת דין משמוש. או שהגמרא בקוף נוטט מגדיר מה זה משמוש, למרות שהמילה לא מופיע שם. בדרך אגב, הרמה במפורש דוחה את הרייבת שהזכרתי, אומר הרמה, וכנראה בגלל שהוא חושב סבשת משמוש, ולא רק בן את ה... לא רק נכד, אלא בכל יורש אני אומר, ענה מכוח מוריש המורישי קטינה. למה הוא אומר את זה? כי הוא מבין שזה הדין של משמוש. אז הרמה לומד שדין משמוש הוא ענה מכוח הבוד האבא קטינה. האדם הרחוק יורש ישירות את אדם הקרוב. איך זה? כי הוא מחליף את ה... הוא, מה שנקראת, יורש את זכות הירושה של המת מורישו. אז הנכד מחליף את אביו בירושת הסף. והוא אומר, וככה בכל היושם, הבן דודה הכי רחוק, מחליף את אבא שלו, שמחליף את אבא שלו, מחליף את אבא שלו, בירושת המת העכשווי. זה הסבר אחד. לפי זה, אז ברור שהבלחוב לא בעניין, אף פעם לא בעניין, והלוקח לא בעניין אף פעם. תשאל אותי למה אם כן יורשים חלק בחורה, כי אמרתי, כי אני מחליף את המת, אם המת היה בחור, אז אני מחליף אותו. אפשרות אחרת היא ש... זה דין אחד, הגמרא, זה מה שבניון אומר, הגמרא בקוף נונטט, זה אמת, אבל זה לא משמוש. זה מסלול מיוחד, אלטרנטיבי, לפי הרייביד, רק לבנכדים. אם הרבניון לא מסכים עם הרייביד, אז זה נכון בכל היורשים, אבל רק בתור אלטרנטיבה. אבל משמוש, זה לא ירושה ישירה, על ידי החלפה, אלא ירושה מכופלת. המת יורש ומוריש הלאה. נפקמינה, האם בלחוב מקבל או לא מקבל. אפשר להפעיל אלטרנטיבה כדי להוציא את הבלחוב. עוד נפקא מינה, האם נכד שהוא בכור למת, מקבל שני שליש בירושת אביו, בירושת הסבא. רק אם יש ירושה בקבר. אומר רבן יונה, יש ירושה בקבר. וכאן לא, לא נוכל ללכת בתחום האלטרנטיבי, כי הבכור דורש את המסלול שעוזר לו, והוא צודק בגלל ש... אביו קודם, אבא קודם לבן. מנחם שואל, אם כן, אז אם יש מקרה מסובך כזה, שיש אדם מחר בחיי אביו ומת, ויש לו בכור. הבכור יפעיל את מסלול המחופר שיושב בקבר, ואז הבעל חוב יוכל לקבל, לפחות מאותו חלק. יכול להיות שכן, מגמרא בקופנותת משמע שלא, אבל לפי הספרה במקרה כזה, אז כן, אחרי, טוב, הגמרא בקופנותת לא דיבר מקרה כזה. אם יש, הגמרא בקופנותת דיבר על שהאבא היה בכור, מה יקרה אם הנכד הוא בכור? אז אולי במקרה כזה, אין חינמי, הבעל חוב במקרה כזה, לפי רבן יונה יקבל. בקיצור, יש שני הסברים למשמוש, ירושה באמת בקבר, כדי להוריש הלאה, ולשון האחרונים, שלא השתמשתי בו, רק בשביל הסיכום, זה זכות של הבן, יש לו זכות גם בקבר, לרשת, בשביל מה? כדי להוריש לירושים שלו, או שלא, זה זכות של הסב. הסבא יכול להוריש, לא רק לבנו, הוא יכול להוריש גם לנכדיו. הנכדים יורשים ישירות. פירוש השני זה פירוש של הרמה. פירוש הראשון הוא פירוש של רבן יונה בתירוץ הראשון, ולא בתירוץ השני, ולדעתי הוא גם הפירוש של, זה גם הפירוש של הרייבד, ולדעתי, רק מצוין הראשון, גם הפירוש של הפירוש של הרמב"ן. זהו דין משמוש. להשלמת הסוגיה, לא נעסוק את זה ביחד, הגמרא בדף הבא, בקופתת זין, יש לו הווה מין עוד לא נכונות. המסקנה היא, כמו שהסברנו, זה כמו פשוט, אבל מעניין מה היו הווה מין עוד של רמי בחרמה, אם אני זוכר את השם שלו. כן, רמי בחרמה היו לו שתי שאלות, הגמרא דחתה אותם. האחרונים חשבו שזה מעניין מה היה הווה מין שלו. אחד השני שהחזיק מעמד כמה שניות יותר מאשר הראשון. וזה אולי קשור לספרות של משמוש, אבל בכל מקרה זה רק הווה מין, זה לא נכון. אז אני, זה אפשר לבד לחשוב על ימינו, זה בקוף תת זיין עמוד ארץ סוף עמוד, הפקוט תת זיין עמוד בית, עד המשנה. אנחנו סיימנו להיום, ובעצם אנחנו סיימנו. המצב הוא ככה, השיעורים הכתובים שנשלחים, הם נכתבים, אז הם יישלחו בהמשך, כל שבוע, במשך חודש אב וגם בחודש אלול, עד שנתחיל את המסכת הבאה. אבל אני יוצא לחופש. התכוונתי, ניסיתי להעביר, לסדר שיעור השבוע הבא, יש שיעור על כמה דפים ביחד, נושא של ביאת הארץ. נהוג לרוץ לפנה או לרוץ דרכו, זה קצת מסובך או לדלג קצת, יש שיעור אחד וניסיתי לשכנע מי שכתב את השיעור להעביר אותו, אבל יש לו חתונה באותו ערב, אז לא יוצא, ואחרי זה אני באמת בחופש לא נמצא פה, אז לכן השיעור הזה החי בעצם סיים, אבל אפשר להמשיך ללמוד והשיעורים הכתובים יישלחו מראה מקומות כל שבוע ונתקדם בתוך הגמרא, אולי בקצב, קצת בדילוגים, כי זה גמרא שמדלגים בו, זה המנהג הוא לדלג. אבל נמשיך עוד חודש בלימוד הפרק הזה. אנחנו בעצם סיימנו את דיני ירושה. עכשיו יהיה שיעור אחד על חלוקת הארץ, ירושת הארץ, ואחר כך הסוגיות הן בעיקרון בירושת בכור. זה נושא בפני עצמו, עם סיבוכים בפני עצמו. שלושה ארבעה שיעורים בנושאי בכור, מאוד מעניינים. זה המשך שלנו בלימוד בבא בתרא. טוב, אם אין שאלות, אז סיימנו להיום. תודה רבה, ותקוות לגאולה, ברכה לגאולה ולנחמה. בהמשך חודש, חודש אב. לילה טוב לכולם.